חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. אפרת, תשמעי את הקול הסקסי שלי אחרי מחלה.
דבר, דבר.
ההסקט, לדבר זה לא משמין, משודר ביחד עם השותפים שלנו לדרך. אלפרו, שעושים רק טוב מהצומח, ועוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש, וגם השבוע, באחד הפרקים שהכי מרגשים אותי ואני רוטט, בואו נתחיל.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
והסיבה שאני אומרת את זה, זה מכיוון שלוקסי כל כך צרוד, שלא בטוח שעד עכשיו הייתם בטוחים שאתם בפודקאסט הנכון. יש אנשים שכבר נטשו.
שרה.
מה?
לא ראיתי אותך שבועיים.
וואו.
זה לא קרה? בשלוש שנים האחרונות, מעולם לדעתי, חוץ מאשר היית בחול.
שבועיים. ובסגרים, בסגרים גם לא התראינו, לא?
בטח שהתראינו. אנחנו גרים אחד מול השנייה.
לוקסי. אתה אולי נספר להם מה עבר עלינו בשבועיים האלה?
איוב. איוב בא, דפק לאנזל על הדלת, ואמר לה, שלום, איפה החדר שלי? ואז אמר לו, מה? סליחה? והוא פשוט התפרץ.
אבל גם אתה לא היית במיטבך, גם אתה שבועיים שחוב במיטה גמור.
איך זה קרה? בחיים שלי לא הייתי חולה ככה, ולא היה לי קורונה.
שזה הכי עלוב מבחינתך. כאילו, אם כבר היית ככה חולה, לא יכולת לפחות לעשות וי על המחלה.
תאמיני לי.
וואי, וואי, וואי.
שבוע וחצי, עד שלשום, עוד לא יכולתי לדבר.
אני יודעת, אתה לא ענית לי. אני התקשרתי לשאול מה העניינים, אתה לא ענית לי. אגב, אני רוצה לציין...
עשינו גם פגישה בזום עם האם, ואני שתקתי כל הפגישה.
תקשיב, אני חייבת לדבר על משהו אחד, לפני שמתחילים את הפרק הזה. למה אתה לא נותן לפנק אותך? מה הבעיה, לוקסי? מה קורה?
אני גבר.
סליחה, גבר אמור לרצות שיפנקו אותו כשהוא חולה. מה לא הצעתי? מה לא ניסיתי? להכין לך מרק, להכין לך אוכל.
כל אמר, הדפתי.
לעשות לך סידורים.
הדפתי, הכל הדפתי.
למה?
כי אני לא רוצה להטריח. I don't like to be... אני יודע, אבל מה לעשות?
פולניה.
פולניה.
אז מה, פשוט הייתי צריכה להביא? יכול לי לשאול?
יכול לב.
איזה מעניין.
אפרת התקשרה לפחות שלוש פעמים ואמרה לי, אני הולכת לקניות, מה לקנות לך? אני הולכת לבשל, אני מכינה לך מרק, אני זה זה זה.
זה היה בסוף...
כל אמרתי לה, לא, לא, לא.
זה היה בסוף תחינה, תגיד לי מה אתה רוצה, לא אכפת לי מה, רק תן לי לפנק אותך, כלום לא עזר לי.
טוב חברים, למה ההתרגשות שלי מלכתחילה?
למה?
למה?
כי פעם בעונה ככה אני עושה את הטעות, אני שנייה מאבדת קשב לרגע.
ואני קופץ.
קשב עם עצמי, עם עצמי.
כמו חיה על טרף.
הפרק הזה הרעיון שלי, אני מזכירה לך. הפרק הזה הרעיון שלי, אני אמרתי יום אחד ללוקסי, לוקסי, אנחנו חייבים לעשות... פרק על שמרים.
זה היה לפני שלוש עונות, אגב, שאמרת את הטעות הזאת לראשונה.
נכון.
אני ישר תחקרתי את הנושא, שמונה עמודים, בום, ואז היא אמרה לי, לא, 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 לא מתאים, לא מתאים.
ואז לפני שבועיים, ברגע אחד של חוסר תשומת לב, אמרתי לך, אתה יודע מה? חורף, קר בחוץ, אנשים חזרו עכשיו לאפות ולבשל בבתים עם כל המיני סגר הזה שיש לנו, בוא נעשה פרק על שמרים, ואז הוא אומר לי, שלי כבר מתוחקר.
אבל כן, סבבה, מתאים לי, יש לי, נראה לי תחקיר מפעם, ומה זה, התאפקתי מבפנים, אבל הייתה מסיבה, פתחתי שמפניה, תוך הראש שלי, ואמרתי, שתוק, שתוק אל תגיד כלום.
מה הקטע שלך עם שמרים?
א', זה התחיל בקורונה, כמו כולם.
אה, באמת?
כן.
אה, אתה לא בא משמרים.
אני בא משמרים מתוקף היותי שף בוגר בית ספר ללימודים, ובוגר מסעדות וכו' וכו'.
אני אוהבת שף במיל.
ואני גם בן אדם סקרן, את יודעת, ומה שאני הכי אוהב זה תיאוריות. הרי למה אני לקחתי עליי את ההיסטוריה? כי זה דברים מוכחים, זה דברים שקרו באמת, זה מאוד מעניין אותי לפשט את הדברים, לפי אני יודע תאריך, אני יודע מה קרה, מה גרם למה, אני אוהב את ההיסטוריה. ויש משהו בעבודה עם בצקים, שהוא כל כך פשוט, וכל כך מרתיע, שאני פשוט אמרתי לך, אני חייב שנקדיש שעה לפחות כדי לפשט את כל העולם הזה שנקרא בצק, כדי שאנשים יאבדו את הפוביה הזאת ויבינו כמה זה פשוט וכמה זה דבר ריאלי. כמה זה אחד ועוד אחד, וזה הכי קל בעולם ואין מה לפחד.
חמוד.
חמוד.
סיפורך נגע לי ליבי, זה לא מה ששאלתי. שאלתי,
מה שקרה,
מה הסיפור שלך עם שמרים? למה אתה כל כך אוהב שמרים?
מה שקרה זה שהיה לי יוריקה בתחילת הקורונה, והבנתי לעומק איך עובד התהליך הזה. התחלתי לתחקר אותו, ופתאום נפל האסימון, ומאז, אפרת, אני בחיים לא אפתח ספר מתכונים כדי למצוא מתכון לבצק.
שמרים.
שמרים.
מה אתה אומר?
כי זה כל כך פשוט ליצור את המתכון שלך, וגם את הולכת לצאת מפה, מוסמכת 07, בייצור בצקי שמרים.
יש לי שתי שאלות.
כן.
אחד, מה עשית בצבא?
הייתי קצין מיון בחיל האוויר. בימם חיל האוויר. עכשיו היא אומרת לעצמה, ימם? ימם זה יחידת מיון ומעבר, זה הבקום של חיל האוויר?
מאוד מרשים.
תודה. גם את?
כן.
כן.
בקטנה, ב-8200.
8200.
כן.
אני בימם.
עלק ימם. זה את השאלה הראשונה. שאלה השנייה היא אותה שאלה שעדיין לא ענית לי. מה הפשן שלך לשמרים? מה אתה כל כך אוהב במאפים האלה?
הלוואי.
כלומר, כי זה אחד הדברים שאני עומדת משתה ומסתכלת על, על אנשים מסביבי, ורואה אותם מתפרקים מאושר כשיוצא תוגת שמרים מהתנור. אנשים מגיבים למאפי שמרים כאילו יש באיזה משהו מעבר לטעם, כאילו יש באיזה משהו של התחברות לטבע, לאימא, לרחם. יש שם איזושהי אהבה שהיא מאוד מאוד בסיסית.
זה מתחלק לשניים. יש לחמים ויש מאפים מתוקים. הרעיון עם הלחמים הוא שזה המשהו הכי בסיסי וארצי שבן אדם יכול ליצור. לחם זה המאכל הראשון שהאדם יצר, שהוא מאכל. ואז את מרגישה שאת יודעת לכבוש את הכל, הבסיס אצלך.
אוקיי.
מאפים זה שובן על פחמימה, על פחמימה, על פחמימה, וזה אין מה לעשות, זה המוח שלנו משדר לנו, תאהבו את זה.
אז אני רוצה להגיד לך שאני מגיעה היום לאולפן ממקום קצת אחר. שזה לא מפתיע.
מאיפה את באה?
מהבית, מאיפה אני יכולה לבוא?
לא, את בדרך כלל באה ממחול.
אחות רחמניה. אני מגיעה לתוכנית הזאת היום ממקום קצת אחר. אני, במשך שנים, הייתה לי את אותה פוביה משמרים. אני לא אגיד פוביה, כי זה גדול, כי אני לא פוחת משום דבר במטבח, אבל איזושהי רתיעה מסוימת מהתעסקות עם הדבר הזה. ובהחלטה שלי לבוא לכאן לאולפן, אמרתי, מאיזה פוזיציה אני תופסת כאן היום? כי לוקסי כולו עזוז, כולו רתיתות וכולו ידע. אוקיי? זה פרק שאתה הולך להחזיק אותו. ואז אמרתי, מאיפה אני בוחרת להגיע? כי אני יודעת כבר לאפות שמרים, אני עושה חלות, אני עושה לחמניות, אני עושה עוגות שמרים בבית, אין לי כבר את החשש, אבל אני זוכרת את הימים שכן היה בי את החשש הזה, ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב בשביל, בעיקר לטובת כל המאזינים שלנו, שרוצים לעשות את הצעדים הראשונים שלהם בעולם השמרים, שזה הפוזיציה שאני אתפוס היום בתוכנית. אותה פוזיציה ששואלת המון 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 שאלות תם, והמון שאלות שלכאורה הן יכולות להישמע אפילו מטומטמות למי שיודע לעבוד עם שמרים, אבל חשוב לשאול את כל השאלות האלה, לדייק את הכל, כדי להוציא כל מאזין ומאזין שלנו מומחה שמרים. האם זו הבטחה שאנחנו יכולים לקיים, אתה חושב?
כן, אז מה שנעשה היום, נקדיש את החצי הראשון של התוכנית, זאת תהיה תוכנית כפולה. את החצי הראשון נקדיש לשמרים, ולמה הם שמרים, ומה אנחנו יודעים להגיד עליהם, ונראיין אנשי מקצוע על שמרים.
ובחצי השני...
כולו יוקדש.
אני אגיד לך איזה כותרת נתתי לזה בליינה, פנות אם ראית.
לא, הוא הספקתי.
לא? בית ספר לשמרים בהדרכת האדמור אורן לוקסנבורג.
האדמור?
כן.
אדוננו מורנו רבנו?
קודמת.
זאת אני?
זאת אתה.
מתוקה.
ובאמת נשאל את כל השאלות הכי מטופשות לכאורה, ואת כל השאלות הכי מלחיצות לכאורה, כי המטרה היא באמת להביא את האנשים לאיפה שאתה רוצה. לגשת לשמרים כאילו ניגשים לבישול.
עוד יותר טוב. הלוואי,
נו.
וכל בישול וכל מתכון בעולם היה כל כך פשוט וטריוויאלי,
נו.
כמו גישה לבצקי שמרים.
באמת.
עד כדי כך. אתם תצאו מפה, אופים מדופלמים. וואי, איזה בילדה פה, אוי ובוי.
מה זה? סכנת נפשות.
אז תקשיבי, אני, התפקיד שלי יהיה להסביר, והתפקיד שלך יהיה לעצור איפה שזה לא ברור,
ברור.
להדיוטות.
ברור.
ולתקן. תודה.
טוב, תודה רבה.
אז בואי נתחיל.
אז הנה, חמישה דברים שלא ידעתם על שמרים.
תא בודד של שמרים.
תא בודד, תא אחד.
אחד. שמר, שמר מתוק. הוא בקוטר של 3-5 מיקרון. הגודל המינימלי למושבות שמרים שאפשר לראות בעין בלי מיקרוסקופ, mm-hmm. מורכבות ממיליון תאים לפחות, mm-hmm. וזה אומר שבגרם אחד של שמרים, יש חצי מיליארד תאים.
חמודים!
חצי מיליארד.
חצי מיליארד יצורים בעצם.
כן, יצורים קטנים,
כן?
שרק כאילו
רק
אומרים...
רק מחכים, שיתנו להם אקשן.
איפה, מתוק, תביא מתוק. עובדה הבאה.
בעצם עכשיו אמרת הכל על שמרים, הם פשוט כמונו, הם אוהבים מתוק.
לגמרי.
מאוד חמוד. עובדה הבאה, הפעם הראשונה שמופה גנום של תא עם גרעין בעולם המדע, היה ב-1996, כאשר הגנום של שמר האפייה מופה לחלוטין. 6,294 גנים יש בתוכו, וזה היה הישג מאוד גדול לעולם הגנטיקה.
ומה זה אומר העובדה הבאה שלי?
מה?
זה אומר שאנחנו בני אדם, והשמרים חולקים ביחד, כן. 25% מהגנים שלנו.
מה אתה אומר?
בכל אחד מאיתנו יש רבע שמרים.
25% ממני זה שמרים?
כן!
פלא שאני תופחת? זה מסביר הכל. חמים לי, נעים לי, אני בבית, יש סביבי סוכר, וקצת שומן, קצת חמאה, אני תופחת.
זה סיפור חיינו, ככה זה עובד. בגלל זה זה כזה פשוט.
נורא.
עובדה נורא.
בעברית קיימים שני ביטויים מפורסמים, שהמילה שמרים בתוכם. האחד זה קופה על השמרים, והשני זה שוקט על השמרים.
קופה על השמרים אני מכיר, שוקט על השמרים?
כן.
לא נראה לי שמעתי ב-20 שנים האחרונות.
בגדול זה אותו ביטוי.
כן.
הוא אמנם נכתב בתנך בשני מקומות שונים, והמשמעות שלו היא כביכול שונה. פעם אחת אומרים קופה על השמרים, פעם אחת אומרים שוקט על השמרים, אבל בדרך כלל אנחנו נשתמש בביטוי הזה הפוך. כלומר, בדרך כלל נגיד על מישהו, הוא לא קופה על השמרים או לא שוקט על השמרים. מה שמאוד מעניין שהביטוי הזה לא מדבר על שמרי האפייה, כי אם על שמרי יין. שוקט על השמרים או קופה על השמרים, הכוונה שהם כבר סיימו את תהליך התסיסה, והשמרים כבר שקטים.
מגניב.
מאוד.
הייתי בטוח שקופה על השמרים קשור לעובדה ששמרים וכפור, לא ביחד, אבל אוקיי, טוב, יפה.
קופה על השמרים זה או באמת במשמעות של סיים את תהליך התסיסה, או במשמעות של צף על השמרים, שגם אז זה כאילו...
כן.
נגמר.
אוקיי, הבנתי. עובדה אחרונה, אפרת.
כן.
משהו קטן על השמרים. המאזינים הוותיקים שלנו כבר יודעים גם קקאו וגם פולי קפה עוברים שלב של תסיסה אחרי הקטיף, שבו שמרים טבעיים בעצם מפרקים את הסוכרים שמקיפים את הפולים, והם בעצם אלה שאחראים לתרכובות הטעם, שהופכות את הפול קפה לקפה, את השוקולד לטעמי שוקולד, ושועית קקאו שלא מציסים בלי שמרים נשארת עם טעם חומצי ומר, ויש שמרים מסוימים שיודעים לתת לקפה טעמים וארומות של קרמל. מה אני אומר בעצם?
מה?
ששמרים אחראים על טעם. אנחנו מתייחסים לשמרים כאל משהו שאין לו טעם בעצם, והוא רק אחראי להגדיל ולהטפיח. אבל הם מאוד אחראים על הטעם.
ואנחנו הולכים כל כך להרחיב בזה שחבל לכם על הזמן.
טעם, טעם, טעם.
טעם, טעם, טעם.
מה זה שמרים? את יודעת להגיד?
קוראים לי אפרת אנזל?
קוראים לך.
התוכנית מתחילה תמיד במה זה שמרים, או מי אתם השמרים?
מי אתם השמרים?
אז ודאי שאני יודעת.
מי את? השמר. אוי, אני מכיר בחורה שקוראים לה שמר.
זה השם הפרטי שלה?
כן.
אני במהלך התחקיר ניסיתי להבין אם נעמי שמר, אם השם שלה מעוברת, אז קודם כל היא בכלל נולדה בשם נעמי שמר, היא נולדה בשם נעמי ספיר, שמר זה מהנישואין.
אוקיי.
ובעלה קוראו לו גדעון שמר, ואני לא יודעת אם השם שלו מעוברת, כן או לא. מה שכן, הוא היה שכן שלי.
מצחיק.
כן, הוא מרחוב קרמיה. אוקיי, בוא נתחיל, אני רוצה למקם את עצמנו. בתוך עולם הטבע, כולו. Okay. להבין מה זה בכלל שמר, אוקיי? Okay? Okay. Mm-hmm. אנחנו הרבה פעמים מדברים כאן בתוכנית על אותו לינאוס, המדען השוודי מהמאה ה-18, שהיה הראשון שיצר שיטה מדעית ושיטתית למיון היצורים החיים. Mm-hmm. והשיטת מיון הזאת נקראת טקסונומיה. שיטת המיון של היצורים בטבע נקראת טקסונומיה. לינאוס בזמנו מיין את כל עולם הטבע לשתי ממלכות, ממלכת הצמחים, שהייתה כללה בתוכה גם את האצות ואת החיידקים, וממלכת בעלי החיים. Mm-hmm. אבל עם הזמן גילו שיש עוד המון המון סוגי יצורים שאי אפשר להכניס לתוך החלוקה הזאת של צמחים וחיות, אלא משפחות נוספות. היום שיטת המיון המודרנית מחלקת את כל היצורים בעולם לשלוש ממלכות על.
אוקיי. Okay.
ממלכה אחת זה החיידקים האמיתיים, הבקטריות. Mm-hmm. הממלכה השנייה זה החיידקים הקדומים. שתי המשפחות האלה, גם החיידקים האמיתיים והחיידקים הקדומים, הם יצורים חסרי גרעין. ממלכת העל השלישית זה היצורים האוקריוטים, שזה כל מה שקיים בטבע שיש לו גרעין תא. וגרעין התא הזה מכיל DNA, מכיל מידע תורשתי.
אוקיי, שעובר הלאה.
שעובר הלאה. כל ממלכת העל הזאת של כל היצורים עם הגרעין, מחולקת לחמש ממלכות.
אוקיי.
אחד זה ממלכת אחד תאים.
אוקיי.
הממלכה השנייה זה ממלכת הצומח, כל הצמחים. הממלכה השלישית זה האצות.
אוקיי.
הממלכה הרביעית זה בעלי החיים.
כן.
והממלכה החמישית היא ממלכת הפטריות.
אוקיי.
דיברנו פעם, עשינו פרק על פטריות,
הפטריות, נכון.
שפטריות הם לא צומח והם לא בעל חיים, הם ממלכה בפני עצמה. אז גם הצות זה ממלכה בפני עצמה, וגם אחד תאים זה ממלכה בפני עצמה.
מעניין מאוד.
אוקיי.
אוקיי.
השמרים הם חלק מממלכת הפטריות. זה הכל. מה זה אומר הממלכה הזאת של הפטריות? זה יצורים שלא עושים פוטוסינתזה, זה יצורים שמפרישים אנזימי עיכול הסביבה, ככה הם מפרקים את המזון של סביבם. יש המון סוגי פטריות, יש איזה 100,000 סוגי פטריות, והשמרים הם בתוך ממלכת הפטריות. השמרים הם פטריות חד-תאיות שנקראות, וסליחה שאני מסבכת קצת, פטריות חד-תאיות פקולטטיביות. מה זה אומר, המושג הזה?
מאוד אנליטי.
סליחה, חייבים, כי אחרת לא נצליח למקם את עצמנו ולהבין מה זה הדבר הזה. מה זה אומר? זה אומר פטריות שיש יכולות לעשות שני דברים. או נשימה אירובית, או נשימה אנאירובית. כלומר, עם אוויר ובלי אוויר. למה זה חשוב? כי עם אוויר ובלי אוויר, פירוק הסוכר, שאתה כבר הזכרת ורמזת שזה בעצם מה ששמרים אוהבים לאכול, הוא שונה לחלוטין אם יש חמצן או אין חמצן בסביבה. אז זה מה שצריך, נראה לי, לזכור בשביל להבין מה זה שמרים. יש עשרות סוגים של שמרים, ובתוך העשרות סוגים האלה יש עוד מאות מינים של שמרים. אנחנו לא ניכנס בדיוק למה, כרגע, לבטח שלא, לכל ההבדלים, מה בדיוק ההבדל בין שמר לשמר. מה שכן בוא נבין, זה מה המבנה של תא השמר. מה זה התא הזה שאתה אמרת מקודם שהגודל שלו זה מיקרון?
כן.
כמו תאים של בני אדם, גם לתאים של שמרים, יש מבנה שתמיד תהיה מעטפת של תא, שבפנים יהיה גרעין תא, שיש בו את החומר הגנטי, ויהיה ציטופלזמה, יהיה איזשהו נוזל שעוטף את גרעין התא, ועוזר להולכה של הדברים, ולכל מיני אנזימים שתים לו שם, וכל מיני דברים כאלה. מעטפת שמונעת מכל החומר הגנטי לברוח החוצה, ומונעת ממים להיכנס פנימה או לצאת החוצה, שומרת על איזשהו מאזן.
כמו ביצה בעצם.
בדיוק. Okay. תודה רבה שפישטת את זה.
כן.
ואמרנו, גרעינתה וציטופלזמה. זה שמר. זה תא שאם נסתכל בו במיקרוסקופ, אז נגיד, אוקיי, ככה נראה תא במיקרוסקופ, כמו שגם תא של בני אדם נראה, או תא של צומח נראה שם. השמר הוא תא.
פשוט תא.
תא. אבל הוא יודע לעשות דברים. מה הוא יודע לעשות? לאכול סוכר וליצור תוצרי לוואי. אני לא רוצה להיכנס מעבר לזה, אני חושבת שזה יהפוך להיות נורא נורא כימי.
כימי.
ביולוגי.
כן.
כן?
זה לא תוכנית כימיה.
לא.
לא.
זה פודקאסט אחר.
כן.
יש פודקאסט אחר שמתעסק בזה?
לא יודע, לא יודע.
רוצה להרים אחד כזה?
לא.
לא, שימום, ממש. בקיצור,
אולי אחד מהבתי ספר ירצו להרים את זה, כי אני יודע שהבתי ספר רוצים להרים פודקאסטים, מדברים איתי לפעמים.
איזה בתי ספר?
לבישולים, דנון, כאלה.
כן. בקיצור, זה תא השמר, והתא הזה יודע לאכול סוכר, לייצר תוצרי לוואי, ואותם תוצרי לוואי זה בעצם כל מה שמאפשר לנו להשתמש בשמרים לצרכים שלנו. אני אשמח אבל לדעת, ממתי בכלל המין האנושי מכיר את התאים האלה, וממתי המין האנושי אולי עוד לא ידע שמדובר בכלל בתאים, אבל כבר התחיל להשתמש בתכונה הזאת של השמרים, לאכול סוכר ולייצר תוצרי לוואי, כדי להשתמש בזה לשירותו.
אז תראי, עשינו פרק על יין.
עשינו.
ויין נעשה עם שמרים, מה לעשות? שמרים טבעיים שנמצאים על הענבים ומציסים אותם. ככה הכל התחיל. והשמרים עצמם, התא הזה שאת מדברת עליו, הוא קיים עוד הרבה מלפני שהיו פה אנשים, והרבה מלפני שהיו פה דינוזאורים. אז נראה לי שאפשר להתחיל לדבר עליהם מבחינה היסטורית רק מהפעם הראשונה שבעצם הבנו מה הם.
אבל המין האנושי עשה שימוש בשמרים עוד לפני שהוא הבין מה הם.
לא, שהוא הבין מה הם עושים.
אתה אומר עוד לפני שהוא הבין מה המבנה שלהם הוא כבר עשה בהם שימוש.
כן, ואפילו ידע בדיוק מה הם עושים בלי להבין מה הם. ההתחלה של שמרים היא בבירה. אנשים יצרו יין, לא הבינו איך יצרו יין, אבל ידעו לייצר יין. לא הבינו את התיאוריה שעומד מאחורי זה אולי, אבל ידעו את הפרקטיקה. ובירה. אנחנו מדברים על בווריה לקראת סוף ימי הביניים, כשאנשים באמת התחילו להבין שיש משהו מאוד מאוד ספציפי שנקרא היום שמרים, שמסייע לתהליך.
ואני סחבת לשים כוכבית. אני בשלב הזה הייתי אומרת, אבל רגע, איך יכול להיות שזה התחיל בבירה, כשיין ייצרו הרבה מאוד שנים לפני זה, איך הם ידעו שצריך להוסיף שמרים לענבים? אז אני רק אשים כוכבית ואני אגיד, כי שמרים באופן טבעי, חיים על הענב. כלומר, אפשר היה לייצר יין, כי שמרים היו שם, לא היה צריך להוסיף מבחוץ שמרים, בשביל שייווצר לנו יין.
נכון.
יפה. עכשיו אתה יכול להמשיך.
תודה.
נרגעתי.
יפה. אז במשך באמת אלפי שנים, היו מכינים לחם, היו מכינים בירה, והיו מכינים יין מאותה קבוצת שמרים. זה היה אותם שמרים. גם היום המשפחה הגדולה, אב המשפחה, הבלבוסטה, זה אותה משפחה. זה אותו שם משפחה.
כהן.
לוי.
שמר כהן.
אבל מה שקרה בבוואריה נורא עבור בירה, והיו עושים בירה בקיץ. את השמרים לבירה היו מציסים בקיץ, ומקבלים בירה כהאייל. המשקעים היו יורדים למטה, מצטברים, ובמשקעים האלה הם היו משתמשים כדי להציס את הנגלה הבאה. ובעצם המשקעים האלה היו השמרים, ובגלל שהשתמשו בהם שוב ושוב ושוב ושוב, אז הבירה הבאה הייתה עם אותו טעם ותכונות של הבירה הקודמת, שממנה לקחו את המשקעים האלה. וככה בלי להתכוון בעצם באיזשהו תהליך אבולוציוני פנימי של השמרים, הגנטיקה שלהם השתפרה, כדי להתאים את השמרים האלה לסוגי המשקעות שהם מייצרים, לסוגי הבירות השונות. ב-1553, הדוקס הבווארי אלברכט החמישי, הוא אסר לבשל בירה בקיץ. הוא חשב שבחורף יש פחות מחלות, ואז מתקבלת בירה טעימה יותר, ובחורף קר יותר. וכשקר יותר, השמרים עובדים לאט יותר. ואז התחילו לייצר בירה בחורף, ובתהליך אבולוציוני חדש, נוצר זן חדש של שמרים, שהם שמרי לגר, של בירות בהירות, כאלה שיודעים לעבוד בטמפרטורות נמוכות של חורף, לעשות בירות שיותר עמידות לאחסון. המילה לגר בגרמנית זה אחסון בכלל.
כן.
היום כבר מדובר בשני זנים שונים, שמרי תסיסה עליונה, שמרי תסיסה תחתונה, יש להם גם שם לטיני. כל זה אגב בתהליך טבעי לחלוטין. פשוט קרה, לקחו, שמו, ואבולוציה גרמה לזה להגיע למה שזה היום. אבל רק ב-1680 הייתה הפעם הראשונה שבן אדם, מדען, בשם אנטוני ון לוונהוק, ראה שמרים במיקרוסקופ, והוא לא הבין מה הוא רואה. הוא חשב שהוא רואה איזושהי עצה או איזושהי פטריה, אבל לא הבינו שזה דבר חי, גם פטריות לא ידעו שהן חיות. ההולנדים הצליחו למצוא שיטה כדי למכור את הזן הזה של שמרי הבירה, הסקרומייסס סרבסיה הזה, כמוצר להכנת לחם. הם הבינו שלוקחים את השמרים האלה, אפשר למצות אותם ולהשתמש בהם כדי לייצר לחם. עד אז השתמשו במחמצות. לחם ישן מאתמול יצר את הלחם של מחר. אבל עדיין בצורת נוזל הם מכרו את זה ההולנדים, כמו שאנחנו מכירים את המחמצת הנוזלית של היום.
אוקיי.
ורק באזור 1800 הגרמנים התחילו להבין שאפשר לחסוך מקום ולעדות קצת נוזלים. ואז נוצר מין יצור כלאיים שנקרא קרם שמרים.
קרם שמרים.
קרם שמרים.
אני אוהבת. נשאר נשמתיים.
את אוהבת? את היית כאילו מה, אוכלת קרם שמרים? לא, פחות.
נשמע לי יותר טעים מעוגת שמרים. קרם שמרים.
קרם שמרים. בערך 25 שנים אחר כך פותחה השיטה תעשייתית לעידוי מרבית הנוזלים, ואז הצליחו להגיע לקוביות שמרים שאנחנו מכירים היום. כמובן לא עטפו אותם ומחרו בסופר, לא היה, אבל היו גושים גדולים, ומהם היו בוצעים שמרים טריים. וכל זה עדיין קורה שאני מזכיר לך, הם לא יודעים מה זה שמרים. הם לא מבינים מה זה, הם יודעים מה זה עושה.
מדהים.
רק במאה ה-19, מדען בשם מילר גילה שהאורגניזמים האלה שעושים את כל הפעולה הזאת, הם חיים. ואז ב-1857, לואי פסטר,
כן.
אותו פסטר,
לואי פסטר, המפסטר, שעל שמו הפסטור.
אותו אחד,
כן.
הבין שהשמרים הם אלה שאחראים לתסיסה שהופכת את הסוכר לאתנול, על ידי תהליך ביולוגי בעצם של יצור חי, ולא על ידי איזשהו תגובה כימית. ולאפקט הזה באמת של ייצור התסיסה, קוראים עד היום אפקט פסטר.
הוא היה איש חכם, לואי פסטר, אה?
יש כמה אנשים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב בהיסטוריה.
לא, תקשיב, יש אנשים, באמת, כל אלה נגיד מההייטק, וכל אלה שעושים מלא כסף בניגוד אלינו, יכולים להריץ כמה שהם רוצים, את סטיב ג'ובס ואת ביל גייטס, ואת מי שהם רוצים. אני בעד פסטר.
פסטר ועוד אנשים רבים וטובים.
כן, כן, אבל פסטר, זה בעצם נורא נורא חשוב. מה היינו עושים בלי תהליך הפסטור? לאן היינו מגיעים?
כנראה...
לבית חולים.
לבתי חולים או בתי קברות, אני לא יודע. אני אסכם ואגיד שבשנת 1872 היה ברון דה שפרינגר שפיתח את התהליך התעשייתי שיוצר היום את השמרים המגורנים המיובשים האלה לגמרי.
היבשים.
אלה שאנחנו משתמשים באיזשהו צורה שלהם עד היום. וב-1876, לפני בערך 150 שנה, בפילדלפיה, צ'רלס פליישמן, יהודי טוב כמובן, הציג את השמרים המיובשים לאמריקאים, והיום פליישמן זה חברת השמרים הכי גדולה באמריקה.
מאוד נחמד.
מאוד נחמד. אז זה פחות או יותר ההיסטוריה שלנו.
של השמרים. מה שאותי מאוד מסקרן,
כן.
זה העובדה שהיום סביב העולם משתמשים בשמרים. כלומר, באמת שמרים נמצאים כמעט בכל מטבח. וכמעט בכל מטבח יש לנו מאפי שמרים אלה ואחרים.
נכון.
מהבריושים דרך הקרואסונים באירופה, עד הבנים במזרח הרחוק, הקובנות של התימנים באפריקה, אין כמעט יבשת שלא משתמשת בשמרים.
נכון.
נורא מסקרנתי לדעת מאיפה הידע הזה התחיל. האם הידע הזה התחיל במקביל בכל מיני מקומות בעולם, בגלל שהשמרים קיימים באופן טבעי בכל מקום בעולם, או שזה התחיל מאיזשהו אזור וידע שהתפשט לכל העולם.
אז זה מאוד יהיה קשה לדעת, כיוון שזה קיים עוד מלפני שיש היסטוריה תיעודית.
כן.
אז בעיה. אי אפשר לדעת. ואגב, לא נדבר היום על מחמצות, כי נראה לי שיום יבוא ונקדיש לזה פרק מיוחד משלו.
נראה לו. נראה לי שלא תהיה לי ברירה, אלא שיום אחד יהיה פרק מחמצת.
אבל בגדול גם מחמצת זה שמרים, זה אותו דבר, אותה המשפחה.
תעשה לך עונת אפייה.
אני אעשה לי.
תעשה עונת אפייה, אין זה ולוקסי, עונת אפייה, אני מה שאני צריכה לעשות זה לבוא ולשאול שאלות מטופשות, ואתה פשוט תזרח לך כאן באולפן. אני אחר כך אבל רוצה עונת קונטרה.
אוי ובוי. אוי ובוי. דגים נעים ומושנים.
עונת הדגים הנעים ומושנים.
אוי ובוי. טוב, כן. אז בעצם זו הייתה היסטוריה, ואני חייב להבין למה את כל כך נרתעת בעצם משמרים.
אני לא נרתעת משמרים.
פוביה משמרים.
אני רוצה לדבר על פוביה משמרים.
אוקיי.
אני באה מפוביה משמרים.
אוקיי.
סתם, אני לא באה מפוביה, אני הרי לא באמת פוחדת משום דבר שהוא במטבח.
אני חייב להגיד, שכצופה מהצד, שעוקב אחרייך כבר לא מעט שנים, אבל נגיד, בשלוש שנים האחרונות אנחנו אחד בתחת של השנייה, אז אני ממש ראיתי את השכבות של הלחץ מכל נושא האפייה, מתקלפות ממך במהלך הזמן.
לחץ? אני לא חושבת שאי פעם הייתי בלחץ.
בהתחלה היית ניגשת למתכון, והיית שואלת אותו, תגיד, אם אני מחליפה קצת קמח וקצת קמח, מה קורה וזה וזה, היום את כבר שוחה.
אני אסביר לך. אני חושבת שהייתה נקודת מפנה, אני הרי לא אוהבת לאכול כל כך דברים, דברים מתוקים ומאפים ולחמים, זה לא עושה לי את זה.
אשרייך.
אשרי, זה נכון?
כן.
כן. גם הקרס שלי הקטנה חושבת ככה. אני פשוט אוהבת סירים. אני אוהבת כל הזמן לפתוח, לבדוק, חסר תבלין, להוסיף קצת מים, להוריד קצת מים. את הכימיה, האלכימיה של הבישול, היא ברורה לי לחלוטין. אני יכולה לגשת למתכון שאני, משהו שבחיים שלי לא הכנתי, והלוגיקה ברורה לי. כלומר, אני הרבה פעמים אסתכל על רשימת המרכיבים, ואני אפילו לא אסתכל על היחסים, אני אאזן את היחסים כבר לבד. כי זה להבין את האלכימיה. באפייה זה לא ככה, לפחות לא בתחילת הדרך.
יש תחושה של קסמים וכימיה, נכון?
יש תחושה שצריך שהכל יהיה מאוד 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 מדויק ומאוד אנליטי, על מנת שהדברים יעבדו. ואני חושבת שזה מגיע ביתר סט בשמרים. וניסיתי לחפש חומרים על פוביה משמרים, להבין כי למה באמת אנשים ממש מפחדים לגעת בזה, כאילו, הרבה יותר מאפייה, הרבה יותר לא בא לי לפוטו, לא בא לי להתחיל עכשיו להתעסק עם עוגה. מה הסיפור עם שמרים? אני חושבת שקודם כל זה באמת מתחיל מזה שאנשים לא מבינים שמתכון לשמרים הוא בדיוק כמו מתכון לעוף בתנור. כלומר, אצל אנשים הרבה פעמים יש את התהייה, אם אני אעקוב אחרי ההוראות של המתכון של השמרים, האם באמת זה יצא לי, או שקיים פה סופר ידע, איזשהו ידע עליון, ידע מוקדם של הבנת החומר, שאם אני לא מבין אותו, את הלוגיקה שמאחוריו, אני לא אוכל להתמודד עם המתכון. כלומר, יש תמיד תחושה במתכוני שמרים שנדרש ידע מוקדם בשביל שהם יצליחו. אני זוכרת את עצמי, מסתכלת על מתכון שמרים ואומרת לעצמי, זה לא אומר שאני אצליח, כי לא באמת מצליחים להעביר לי איך אני יודעת שהבצק מוכן כבר. כלומר, איך אני יכולה לדעת שזו מידת הרכות הנכונה? איך אני יכולה לדעת שהוא הגיע לרמת התפיחה הנכונה? מה זה הכפיל את נפחו? אני צריכה לעבוד עם מד נפח מאוד מאוד מדויק, הרי אתה היום יודע להגיד, וגם אני היום יודעת להגיד, לא, כל בסדר, הכפיל את נפחו בערך, כן. נכון? אבל כשכתוב לך במתכון להוגה להכפיל כמות, אתה אומר, אוקיי, מכוס סוכר אני צריך לבוא לשתי כוסות סוכר, נכון? Mm-hmm. אז למה באפייה ובשמרים להכפיל נפח זה לא באמת חייב להיות בדיוק פי שתיים? Mm-hmm. יש איזשהו אניגמה סביב איזה ידע חסר לי, מה אני לא יודעת שאני לא יודעת.
אוקיי.
Okay. הרי זה, הכי, זה הדבר הכי מפחיד אותנו במטבח. לא מה אני יודעת ולא מה אני לא יודעת, אלא מה אני לא יודעת שאני לא יודעת, ויכול להשתבש לי בדרך.
אוקיי.
Okay. דבר השני שגורם לאנשים לפחד משמרים, בעיניי, זה שיש המון מתכונים לשמרים, אבל קשה לחלץ מתוכם את טכניקת הבסיס. כלומר, אני, כבשלנית שרוצה לגדול במטבח, אני חייבת להבין את הלוגיקה מאחורי מתכון, אחרת אני אף פעם לא אוכל לגוון, ואני לא אוכל לאלתר, לא אוכל לקחת מתכון בסיס, ולבנות עליו מתכון שלי. הרי אם סתם ניקח מתכון של קדירה, כל המתכונים דומים זה לזה. בסופו של דבר, כשאתה ניגש למתכון של קדירת בשר, או קדירת עוף, אתה תמיד תפלפל את הבשר, תתגן, מה שנקרא, תסגור אותו, תשחים אותו, לא משנה איך קוראים לזה בסוף, הכוונה לתגן אותו, מוציאים אותו מהסיר, נכון? מוסיפים ירקות, מתגנים אותם, מחזירים את הבשר, מוסיפים איזשהו נוזל, מביאים לרתיחה, מורידים להבה, מחבים את המכסה, מבשלים שעתיים, שלוש, ארבע, עד שזה מוכן. ועם זה אנחנו יודעים לעבוד. ואם אתה יודע את זה, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו זה לא משנה. תוסיף לי קצת מרכיב כזה, מרכיב אחר, הקדרה תתנהל אותו דבר. בשמרים, ואני יודעת שזה מה שאנחנו הולכים לעשות כאן בתוכנית, בשביל לפוגג את אותה פוביה, בשמרים, אתה לא יכול לקרוא מתכון ולענות לכל דבר ודבר במתכון. אתה לא יכול להסביר לבן אדם את כל עולם השמרים כשאתה נותן לו את המתכון. אתה לא יכול להסביר לו למה זאת כמות השומן, למה זאת כמות הסוכר, למה זאת כמות המלח, למה זה היחס לשמרים, מה קורה אם שמים יותר מדי או פחות מדי, ודברים אלה גורמים לחשש.
וזה בדיוק מה שנעשה בחלק השני. נסביר בדיוק מה כל דבר, למה כל דבר, כמה כל דבר. והדבר השלישי?
הדבר השלישי זה שהפחד שדברים יצאו משליטה. ולזה אני הכי מתחברת מכל הדברים של הפוביה, פה הייתי. השמרים הם יצור חי, ותמיד הייתה לי תחושה שהם מקדימים אותי במשהו, שהם יודעים משהו שאני לא יודעת, שבזמן שאני מכינה בצק בסבבה שלי ולשה, הם רוקמים מזימה בקערה, והם שמים לב למשהו שאני לא שמתי לב. הם למשל שמים לב שהחדר הרבה יותר חם מהפעם הקודמת, והם כמובן לא מתכוונים לספר לי על זה, הם פשוט מתכוונים לדפוק את כל העסק, ואחר כך גם להגיד, מה? ברור שהיום הכל שונה, הרבה יותר חם היום, מה? ברור שהיא צריכה להתפיח אותנו פחות זמן, ברור, מוזר, ממש מוזר שלא ידעת את זה, ממש ממש מוזר. תחושה שהם יצורים קטנים ונבזיים, שנהנים להסתיר ממני דברים שאני לא יודעת. וזה הפוביה במשמרים. בגלל שאנחנו יודעים שהם יצורים חיים, ואנחנו יודעים שהם שמים לב לדברים מסביבנו שאנחנו אפילו לא שמנו לב, כי לא שמנו לב ששמנו טיפה יותר סוכר, או לא שמנו לב ששמנו טיפה פחות מלח, או לא שמנו לב שאולי פישלנו קצת בכמות הנוזל, כי המתכון לא היה מדויק.
אני חושב שהפוביה הכי גדולה שאנשים פיתחו למאפים, היא העובדה שבבצקי שמרים הכל נמדד בגרמים, לרוב. יש לך 576 גרם קמח, 24.5 גרם סוכר, וכו וכו וכו, ואז אנשים נורא נלחצים, כי הם אומרים, יש פה כימיה מדעית, אני צריך חלוק מעבדה ומשקפי הגנה, כי אם יהיה לי 27 גרם סוכר, המתכון לא יצליח בכלל.
ואני אגיד לך מה, הרבה פעמים באמת לא יצליח להם המתכון, כי עד לפני נגיד 20 שנה, במתכונים פופולריים, לא היה נהוג לתת את המתכונים בגרמים, כן ניסו להעביר כל דבר לכוסות ולכפות וכפיות.
נכון.
ולעבוד עם שמרים, ולצפות שזה יצליח, כשמודדים בערך, זה באמת בעיה.
כי הכוס שלי היא לא הכוס שלך, והכוס שלי בבית. שלו... יש לי איזה 6 סוגי כוסות, וכל אחד עוד 20 גרם קמח, נכון?
כן, אתה יודע שזה מדהים שאני גיליתי לא מזמן, אצל איזושהי מתכונאית,
כן.
שאצלה כוס, זה, אתה לא מאמין איזה כוס. זה כוס, רחמנה ליצלן, לא מנה שאני אומרת את המילה הזאת, חד פעמית. Okay. הכוסות פלסטיק החד פעמיות?
זה 180 גרם.
שזה ממש גרם. כלום.
Okay.
זה 180. אנחנו באפייה, או בכלל בבישול, כשאנחנו אומרים כוס, אנחנו מתכוונים ל-240 בדרך כלל.
Okay.
מיליליטר.
שזה אגב לא משקל קמח, זה נפח נוזלים.
נפח נוזלים.
כן.
כן, כן. אז בקיצור, יותר מדי אניגמות, שגרמו לאנשים לפחד שהמתכון שמרים לא יצליח, והרבה פעמים אשר יגורתי בא לי. כלומר, הפחד הזה באמת גרם לדברים לכך שזה לא הצליח.
זה לגמרי, אני מסכים איתך. מרוב שאנחנו מלחיצים את עצמנו, משהו מתפקשש בדרך. אז אני מציע,
כן?
ששנייה לפני שאנחנו נכנסים לחלק הקצת יותר...
מדעי.
מדעי של עניין השמרים, נעשה הפסקה קטנה ונדבר על דברים טובים מהצומח.
הפינה דברים טובים מהצומח משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך על פרו, שעוזרים לנו כל שבוע מחדש להביא לכם המון דברים טובים.
וגם היום. והיום...
איתנו בפינה חבר ותיק ואהוב.
שי בניאל, מנהל ההדרכה של קפה אליט, שכבר שמעתם איתנו במיליון פרקים, שאתמול ראיתי סטורי שלו.
כן.
ואבישי מהחדר השני צעק לי, זה שי בניאל? לא, כן, איך זיהית?
הוא זיהה את הקול?
הוא זיהה את הקול שלו.
בוא נתקשר.
בואי נתקשר. הלו, הלו, הלו!
וואו!
איזה רטיק. התגעגענו נורא, מה העניינים?
אתם לא באים לקפה?
תכלס הוא צודק.
תראה, פעם אחרונה שבאנו אליך לקפה, אתה הרעלת אותנו עם 100 כוסות, אנחנו קצת בחששות. אני כל כך אוהבת קפה, אני תמיד חשבתי שאני יכולה לשתות אין ספור כוסות קפה ביום, והתשובה היא, כן, אני יכולה לשתות אין ספור כוסות קפה ביום, היה מאוד כיף. אז הנה, מצאנו לנו הזדמנות, למה להתקשר אליך שוב?
והיום, שי, התקשרנו אליך, כי אנחנו עוסקים בשבועות האחרונים במשקאות מהצומח, ויש המון המון סוגים. יש משקאות סויה, יש משקאות שעשויים מאגוזים, שקדים, קווקר, או שיבולת שואל, ורצינו להבין משהו מאוד מאוד בסיסי. האם המשקה הצמחי יודע להחליף אחד לאחד את החלב מהפרה? האם כשאנחנו ניגשים להכין, נגיד, כוס של קפה הפוך, האם כל סוג של חלב צמחי הוא הסוג האידיאלי, או שמה יש סוגים יותר טובים מאחרים?
שאלה ארוכה קצת, בואו ננסה לפרק אותה.
יאללה.
אז שבעצם יש שתי משקאות מצמחיים שהם ההיסטוריים, שזה השקדים, רוזטה, אפשר ללכת 1,500 שנה אפילו עד הרומים,
כן.
הרומה שהיו שותים כאן, ויש את הקוקוס שמגיע מהמזרח הרחוק. הפיתוח של משקאות צמחיים, קצת הסויה, ואחר כך גם המשקאות מבוססי אורז, וכמובן שיבולת שואה שאנחנו מכירים, הם בתחילת המאה ה-20 פחות או יותר, סוף המאה ה-19, המאה ה-20. בחלב, או מה שנקרא תחליפי חלב עם קפה, זה ממש מתחיל עם סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. עד אז, היו שותים רק אם היינו רוצים בריאותית, לא יכול לקטוז, או יש לי בעיה עם חלב באיזושהי צורה, ואז זה היה מין להקם את הראש, ואני לא רוצה לשתות את המלבין, אני מזכיר לכם ש... המלבין, כן, בטיסות, שיודעים לך כזה מין כזה פלסטיק קטן שפותחים ומוסיפים את המים מורבבי סוכר
אוקיי.
אז זה... לגבי זה. עכשיו בואו נעשה שנייה את ההבדל בין מה שנקרא משקאות שמתאימים לקפה, איך שיש בהם ערכים שדומים לחלב, זה משקאות שבהם יש או טיפה חלבון טבעי, או שיש סוכר טבעי. כי הסוכר והחלבון הם מה שמאפשר לנו את הקצפה, ומאפשר את הטעם שמתקרב לחלב. ואתם יכולים לנחש איזה?
סויה?
נכון, ושקדים.
סויה ושקדים. בעצם,
נכון. הסויה זה המוצר או המשקה היחיד שיש בו גם ערכים מעבר שהם את השומן, נוסיף לזה את החלבון שהוא משמעותי, ויש גם את כל הוויטמינים למיניהם שמוסיפים טבעי. להפוך את המשקאות הטבעיים לחלב. שלום סטארבקס, שלום תחילת שנות ה-90, והנה אנחנו רואים את הכניסה של תחליפי החלב. לשיחה של הבריאות, וגם לשיחה של הוויגן וכאלה.
מה שנקרא היום מפחיתנים משלל סוגים.
בדיוק, מפחיתנים. נחשו כמה אחוז היום בישראל מהווה שוק תחליפי החלב בבתי הקפה. כמה אנשים מחליפים את החלב בהפוך שלהם?
10%.
27%. יפה, היית קרובה.
רבע מהאנשים שותים קפה צמחי?
איזשהו תחליף של.
וואו.
שבעצם בסיס היה בהתחלה הסויה. חברות התחליפי החלב, נגיד, אלפרו, לצורך העניין, החברות הגדולות האלה, הבינו את הפוטנציאל שדרך בתי הקפה אפשר יהיה גם להיכנס הביתה. ואז אתם רואים פתאום מוצרים ייעודיים לקפה, ובעצם מה הבעיה הגדולה ביותר של משקאות צמחיים? זה שאין מספיק חלבון, וכשמנסים להקציף את החלבון, נהיים גושים. אתם מכירים את זה שמקציפים חלב שקדים ופתאום
כן,
זה מתפרק.
כן.
חלב כמות, כן. מתפרק, אוקיי. אז היום יש מה שנקרא את המשקאות הבריסטה, שבעצם עושים כמה דברים. דבר ראשון, מוסיף חלבון מאפונה. הדבר השני, מוסיפים, מייצבים, כמו ג'לטין, חומרים, יש חומר מגוארנה, שמונע את הגושים האלה שמתפסים, וכמובן מוסיפים כל מיני ערכים בריאותיים, ויטמינים, B12, E, D, B2, ושוב אני מזכיר לכם שמה שחשוב להקטפת החלב, זה החלבון.
הרבה אנשים לא יודעים, אבל נגיד בים, הקצף של הים מגיע ממאות מיליוני שנים של יצורים שמתו בים והתפרקו והחלבונים שלהם מעובבים במים.
די.
נכון, אני גם שמעתי על זה.
כן, אז אתה אומר, המשקה האידיאלי בעצם, אלה שפותחו היום כל משקאות הבריסטה, מכילים גם חלבון שמחכה את החלבון שיש בחלב?
אם תשים לב, עיקר תחליפי החלב זה השיבולת וואל.
כן.
הסויה עדיין, הסויה מהווה אחוז הכי גבוה.
כן.
וכמובן גם הקדים. וכל האחרים, הקוקוס, אורז, הם פחות טובים לקפה, הם מאוד מימיים גם. ולכן זה השולט.
יפה. אז עכשיו אנחנו הרבה יותר חכמים, אפרת. הייתי בטוח שכאילו כל המשקעות חלב מתאימים לכל משקעות הקפה.
חשבת שאפשר להחליף, פשוט לפי הטעם.
לפי הטעם, אני אוהב כזה, אני אוהב כזה. טוב, שי בניאל,
התגעגענו,
תודה רבה.
תודה.
בואו לקפה,
תבוא אתה.
אני בא? יאללה, ביי.
ביי, נשיקות.
ביי, תודה. אז כמו שיש סוגי חלב לוקסים,
כן.
יש גם סוגי שמרים. Mm-hmm. כדי שנוכל ליישר קו ונצא לדרך בעולם המקצועי של השמרים, בוא נדבר על סוגי השמרים.
אוקיי.
תסביר, נקודתיים, שורה חדשה, אני מקשיבה.
אז תראי, אני מדבר כרגע על שמרי אפייה. Mm-hmm. כי כל מה שקשור לשמרי בירה ושמרי יין, זה לא הפורטה שלי, כמו שאומרים. ויש לנו מומחה שאנחנו נתקשר אליו שייתן לנו את התורה. אז שמרי אפייה, מה שחשוב להבין, הם כולם אותם שמרים, פשוט במצב צורה שונה, אוקיי?
צורה או צבירה?
צורה, צבירה, יש לנו את השמרים הטריים, זה הקוביות של ה-50 גרם שאנחנו מכירים מהסופרים, שעטופות לרוב במין
נייר אלומיניום.
נייר אלומיניום בדיוק.
זה כאילו נייר פרגמנט עם שכבת כסף.
זה כדי שהאלומיניום לא ישפיע על השמרים, מצד שני, כדי שזה יהיה אטום לאור. אז בשמרים האלה יש 70% מים ו-30% חומר.
אוקיי.
וזה נתון שחשוב לזכור, אם תזכרו את זה, 70-30, החיים שלכם יהיו מאוד קלים. הם טובים בערך לחודש, הם צריכים מחסון בקירור, ובדרך כלל ממיסים אותם במים, לפעמים מוסיפים סוכר, נותנים להם ליצוס, ורק אז מוסיפים אותם למתכון.
זה השמרים הטריים, זה מה שנקרא קוביית שמרים.
קוביית שמרים.
חודש זה חי במקרר?
משהו כזה. לפעמים יותר, לפעמים פחות, כל אחד כאילו, הטמפרטורה שלו במקרר טיפה שונה.
כשבן אדם יודע שהוא הולך לאפות, אז הוא צריך ללכת ולקנות אותם, כי מאוד חשוב שהם יהיו טריים.
מאוד.
הם שמרים טריים, ולכן החשיבות שלהם זה שהם יוטרים.
נכון. עכשיו, הם מגיעים גם מפוררים, או שמרים לחים גרגיריים. זה גם אריזות של 50 גרם, גם שומרים אותם בקירור.
אל תגיד גרגירים, כי גרגירים זה היבשים. אתה עושה, עכשיו
לא.
אתה עושה בלגן בראש.
הלחים הם גם גרגירים.
איזה לחים?
יש שקיות.
כן.
של שמרים לחים.
כן.
שמפוררים לגרגירים גדולים.
כן.
והם גם נשמרים בקירור.
ואיך קוראים להם?
שמרים לחים גרגירים.
זה מה שכתוב על האריזה?
כן.
דבר איתי באריזות.
מה הרעיון פה? לקחו והוציאו קצת מהנוזלים.
כן.
כדי שיוכלו לדחוס אותם למין טיובות קטנות ולפורר אותם. הפירור הזה מאפשר לנו פיזור יותר אחיד בבצק, בקמח. וככה אפשר ישר לזרוק אותם לקמח, במקום לעשות את תהליך התסיסה הראשוני, שאנחנו עושים עם הקובייה בתוך מים, מחזירים אותם לחיים. אבל הם חיים לגמרי, ומוכנים לקרב כמו שאומרים.
אז פשוט מוסיפים אותם לקמח וזהו, ויוצאים לדרך?
ויוצאים לדרך.
אוקיי.
הסוג השלישי הוא שמרים יבשים.
אוקיי.
שמרים יבשים בדרך כלל מגיעים באריזות וקום,
נכון.
יש את האריזה הקטנה, האריזה הגדולה, סופר זולים, הם גם גרגיריים.
בגלל זה אמרתי לך שאתה עושה נכון. בלגן, כשאתה קורא לשמרים טריים גרגיריים.
אבל יש לחים גרגיריים ויש יבשים גרגיריים.
אוקיי, היבשים תמיד גרגיריים.
ומה שעשו שם, הוציאו את הנוזלים בצורה כזאת, שמה-70% נוזלים, 30% שמרים, נשאר רק ה-30% שמרים. אין בהם נוזלים. וכתוצאה מכך, השמרים האלה נכנסים לסוג של תרדמת.
אוקיי.
הם חיים, אבל הם בסוג של שנת חורף ארוכה מאוד. כמה ארוכה? מאוד מאוד. התאריך תפוגה שיהיה לרוב על האריזה אומר 24 חודשים, שנתיים. אבל בערך לפני כמה שנים, כשעוד לא הייתי עמוק עמוק בתוך האפייה הזאת, מישהי שאלה באינסטגרם, מצא שקית ישנה ואמרה, התאריך תפוגה עבר, האם השמרים עדיין אפשר להשתמש בהם, הם טובים? הלכתי לשקית שלי, הייתה לי שקית שהייתה שנים במקרר, והסתכלתי עליה, והייתה בת 11 שנים. אני זוכר את זה.
במקרה או בפריזר?
בפריזר.
בפריזר.
Okay. בת 11 שנים.
כן.
והם עדיין היו שמרים מעולים.
אתה יודע שהשמרים שיש לי עכשיו בפריזר, קניתי באמת קופסה מאוד מאוד גדולה של שמרים יבשים לפני, אין לי מושג כמה שנים, והם בסדר גמור. אני עדיין הופעה מהם.
הם בסדר גמור.
הרבה פעמים, אבל כשיש באמת שמרים כאלה יבשים לאורך שנים בפריזר, כדאי לבדוק שהם עדיין חיים לפני שיוצאים לדרך.
לרוב, את השמרים האלה באמת צריך טיפה להחיות, להחזיר להם לחוט, לתת לראות שיש בועות והם באמת עובדים, כן. לפני שמתחילים
באמת,
איתם.
אבל זה באמת רק כדי לבדוק שהם עדיין חיים, כי אין שום בעיה לשים אותם ישר בקמח ולהתחיל לעבוד.
אין, ואני, בגלל שיש לי ביטחון כל כך גדול כבר באפייה וגם בשמרים שיש לי במקפיא, אני פשוט מוסיף אותם לקמח ויוצא לדרך, אני אף פעם לא עושה את ההצסה הזאת.
את ההצסה הראשונית.
כן.
אז יש לנו שמרים יבשים, ויש לנו שמרים רטובים, או טריים.
יש עוד סוג של שמרים שאני רק אציין בנקודה זריזה, וזה שמרי בירה מחנויות הטבע, שנקראים שמרים תזונתיים, כמדומני.
אוקיי, לא מכירה.
טבעונים מכירים את זה היטב. זה שמרים שהם ממש מיובשים ומתים, אבל זה אותם שמרים, ויש להם אומאמי מאוד מאוד חזק, ומשתמשים בהם הרבה פעמים במתכונים טבעוניים, כתחליף לפרמזן, או כל מיני דברים כאלה שצריכים להוסיף נותני טעם.
אבל הם מתים.
אבל הם מתים, הם לא חיים, אי אפשר לאפות איתם.
זה אגב מעלה שאלה.
כן.
טבעונים מופיעים עם שמרים?
טבעונים מופיעים עם שמרים, ודאי.
למה? כי זה יצור חיים.
אבל אני נראה לי שטבעונים מתייחסים למשפחת החיות. הם גם אוכלים מצות, הם גם אוכלים פטריות. נראה לי שהם מתייחסים רק למשפחת החיות שדיברת עליהם בטקסונומיה הראשונה.
כלומר שהם נמנעים רק מלאכולת בעלי החיים.
כן.
אבל אין להם בעיה עם שאר המשפחות. כן. שאר הממלכות.
אחרת לא היה להם מה לאכול בכלל. ממלכת הצמחים הם ניזונים עליה, את יודעת. פחות או יותר.
בסדר, אבל שמרים זה לא צמח. שמרים זה פטריות.
אבל זה גם לא בעל חיים. זה, בואי נקרא, ארבעה סוגי השמרים המרכזיים, ההבדלים ביניהם הם באמת השימוש והלחות וזה, אבל יש גם שמרים שמשתמשים בהם לאלכוהול, לייצור אלכוהול.
וכדי להבין מהם השמרים האלה ומה התפקיד שלהם בעולם האלכוהול, אנחנו נתקשרים עכשיו לאורי חץ, יינן ושותף ביקב שתו גולן, ואיש שלא מעט אנשי יין בארץ אמרו לנו, אתם רוצים לדבר על שמרים? תתקשרו לאורי חץ.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו.
שלום לך, אורי חץ, מה העניינים?
שלום, בסדר גמור.
אנחנו כבר הצגנו אותך בפני המאזינים שלנו, אנחנו היום בפרק על שמרים, פרק כפול, ואנחנו החלטנו שלפני שאנחנו נכנסים לעומק העניינים באפייה, אנחנו צריכים לעשות ישור קו לגבי כל נושא השמרים בעולם היין. יש להם תפקיד מאוד גדול בעולם היין, נכון?
כן. בכלל, בתפקיד האלכוהול והאנושות.
מקודם שדיברנו על ההיסטוריה, אמרנו שאחד הדברים המדהימים זה שאנשים, עוד לפני שהם בכלל ידעו מה זה שמרים, הם כבר השתמשו בהם. הם לא הבינו שמה שהיצור הקטן שעושה שמות ומייצר יין הוא שמרים.
אנחנו עושים יין משהו כמו 8,000 שנה, מתוכם פחות מ-200 אנחנו יודעים בכלל מה זה שמרים.
זה די מדהים.
אבל אנחנו גם עובדים, כל הגוף שלנו עובד בלי שנה.
תכלס, לא יודעים כלום.
איכשהו הכל עובד.
כן, כן, מדהים. הכל היה פה לפני התודעה שלנו.
אז בעצם תפקיד השמרים ביצור יין זה לייצר את האלכוהול, נכון?
כן, השמרים אלה שהופכים את הסוכר לאלכוהול. זה הבסיס הכי בסיסי של התפקיד שלהם, אבל כמובן שיש עוד כל מיני השפעות לוואי וניואנסים שגם קשורים לשמרים בתוך הדבר הזה. בבירה לא פחות מאשר ביין.
יש כל מיני סוגי שמרים שמשתמשים בהם ביצור יינות, או שיש סוג אחד שהוא מתאים לכל סוגי היין?
בעיה, שאלות בעייתיות.
למה?
כי אני אף פעם לא יודע, אני יכול לתת את התשובה של השלוש שעות.
לא, לא, יש לנו 5 דקות.
זהו, אני חושב שלא זה. אבל בגדול, ככה, בעולם היין יש יינות שלא מוספים להם שמרים בכלל, ופשוט אוכלוסיות מכל מיני סוגים מתפתחות באופן ספונטני, ויש יינות שכן בוחרים, זאת אומרת, פשוט עניין להחלטה של התעשייה או של הבן אדם, שכן מוסיפים להם שמרים, ואז השמרים שקונים בחנות. מתוך השמרים שקונים בחנות, כמעט כולם אותו סוג מבחינה מדעית, סקרומייסיס סרוויסיה, אבל יש הרבה זנים, או נדמה לי שזו המילה הנכונה, שאפשר לבחור מתוכם. לפעמים היצרן מנסה להראות כאילו זה התאמה של זן שמרים לזן ענבים, אבל זה קצת פשטני. אבל כן, יש איזה, בקיצר, לכל זן שמרים יש איזה מאפיינים טיפה שונים, ואז העינן יכול לבחור את הסוג הזה ולא את הסוג האחר בשביל הגבות והמינר שהוא עושה, אבל דווקא כשהוא עושה סירה, הוא יבחר שמר מסוג טיפה אחר.
כי ההבדל יהיה בסוף בטעם, או שבצורת פירוק האלכוהול, כלומר זה ייתן יותר אלכוהול או פחות אלכוהול, שזה ממש יגרום לשינוי בטעם היין?
לא, אני מדבר לרוב זה בחירות שקשורות לטעם, ולא עוד כל מיני דברים עקיפים, לא כל כך לאחוז אלכוהול שיתקבל, במובן הזה כמעט כל הזנים המסחרים ייתנו אותה כמות אלכוהול.
עכשיו יש גם שמרים שחיים באופן טבעי על, על הענבים, כמה אנחנו היום בעולם היין מסתמכים על השמרים האלה, וכמה אומרים, טוב, בוא נב...
אז אני לא יודע להגיד לך בכמויות, זה מסוג השאלות האלה שצריך את יוסי בוזנח, ואז הוא יגיד, ב-53%, אבל אני לא, אבל אני אגיד, רוב העולם הישן, לפחות מבחינה מספר יקבים, עדיין לא מוסיף שמרים.
אוקיי.
רוב העולם החדש, כן, לא שזו הסיבה שאינות עולם חדש, עולם ישן הם כל כך שונים, זה לאו דווקא רק הסיבה הזו, זה אפילו לא הסיבה העיקרית, אבל נעזוב רגע, זה דיון אחר. אבל בכמות, אני לא יודע, אני לא בטוח, אני, בוא נגיד כזה דבר, התופעה שהם עושים יין מבלי להוסיף לו שמרים, היא לא זמיכה, היא דבר עתיק ודבר עדיין מאוד רווח, זה לא דבר שנעלם מהעולם.
איזה קטע
גם זה? גם בארץ יש הרבה מאוד יקבים, בארץ התעשייה קטיפה היא לא מסורתית כזו כמו...
כן.
כמו מה שקורה באירופה, כי אנחנו יחסית צעירים, במובן התעשיית יין שלנו פה, אבל אז רוב התעשיית יין ישראלית מוסיפה שמרים, אבל עדיין יש לא מעט יקבים בארץ ש... שלא מוסיפים, אלא מסתמכים על מה שנקרא טיסות ספונטניות.
כן, אני חושבת על מין מצבים כאלה שבהם יקב רוצה לשלוט בכל דבר, ואז הוא אומר, אוקיי, אני אכתוף את הענבים, אני אשטוף אותם אפילו, ואז לא יהיה לי את השמרים הטבעיים, ואז אני אוסיף שמרים. לא, לא כיף.
כן, כן. זה לגמרי עניין של שליטה.
כן.
מעניין.
כן. אגב, הם לא נמצאים רק על הענבים כל כך, הם נמצאים בהרבה מקומות, בסופו של דבר, השמרים האלה.
אוקיי.
כמובן, אם יקב הוא כבר מתפקד כמה שנים, אז יקב זה המקום העיקרי שתמצאי בשמרים. גם כשהוא יראה לך נורא נורא נקי, הוא לא סטרילי, הוא עדיין מפוצץ שמרים.
אוקיי, ותגיד, כשאנחנו פותחים יין ומריחים ממש שמרים, זה אומר שהיין מקולקל, פחות טוב, לא מוצלח, או שככה זה אמור להיות?
אף אחת מהאופציה שנזעת לי, אני לא מוכן לחתום עליה. אבל כשאנחנו ממש מריחים שמרים, אז זה אומר שהם עד לא מזמן היו שם. אוקיי? אז דוגמה טובה, ואפרת העלתה את זה קודם, זה שמפניה. שמפניה, השמרים הוציאו אותם מהבקבוק עד לא מזמן. כי, אז הרבה מהטעם הזה שאנחנו מזהים אותו כטעם שמרים, הוא עדיין נמצא שם נוכח ביין. לרוב עינות אדומים שהתבגרו איזה כמה חודשים או שנה שנתיים בחבית, אז השמרים כבר מזמן לא שם, והריח הזה שאנחנו קוראים לו ריח לשמרים, גם הוא מזמן כבר לא שם.
הבנתי.
לוקסי, אתה אוהב נגיד עינות כמו שמפניה שיש להם אותו ריח שמרים? כי אגב, אני בשמפניה זה מה שמפריע לי, הריח של השמרים.
כן.
וואלה.
מה זה? מה?
ראית מישהו? לא, אולי אתה תטפל בזה. ראיתי מפרעה שפוקה ליר.
הבעיה שלי עם השמפניה היא בעיה שאני מנסה לטפל בה, אבל...
וואלה.
לא, אבל תקשיב, גיליתי שכשאני שותה שמפניות ממש 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 טובות וממש יקרות, אין לי שום בעיה.
זה טעם יקר. זה טולרנט, אבל אם זה גבינה, איזה פרס ממש טובה, זה לא עושה להם
שום. בדיוק.
הבנתי.
רלוקסי, אתה אוהב את הריח של השמרים?
אני לא מפריע לי הריח של השמרים, אני פחות רגיש אליו. אני יותר בעינות לבנים רגילים, לא מבעבעים, ומשם אני עובר לרוזה, ועינות אדומים אני הכי פחות אוהב, ואחריהם אפשר להגיד שאת המבעבעים. שמבחינתי יותר סוג של, יש להם תפקיד בארוחה יותר מאשר הם נשתים על הדרך בארוחה. תפקיד שלהם הוא לחגוג משהו באותו רגע, או קצת להיות יותר פסטיב. לי, כמובן.
בקיצור, אתה פחות.
כן.
גם אתה פחות.
אגב, אני אמרתי פעמיים, מה שאנחנו קוראים, או מה שאתם קוראים כטעם ששמרים, או מזהים, אני אומר את זה כי יש את הדבר הזה שאנחנו, כן, כמו ההוגת שמרים, לא, איך קוראו לזה, החתכות שמרים האלה, שהיו שומרים במקרר, עדיין יש, הם עושים הוגה או לחם, ויש לזה איזה ריח וטעם אופייני, או כשרק מתחיל, אחרי שאנחנו מוסיפים שמרים לבצק, ומתחיל הריח הזה, אז זה הדבר, הריח הישיר של שמרים, אבל הרבה מאוד מהריחות, גם בבירה וגם בעינות לבנים וברודים צעירים, הרבה מערכות האלה של פירות, של אננס, אגס, תפוח עץ, סטוץ שדה, כל מיני כאלו, הם מהשמרים.
אשכרה.
כן.
מעניין.
אז זה לא מה שאנחנו, לא מה שההדיוטות יקראו ריח של שמרים, אבל זה כן ריח של שמרים מייצרים.
כלומר, זה לאו דווקא מהתכונות של הענב, זה לא מהענב עצמו? וואו.
יש הרבה מאוד, בתוך סל הפירות הזה של הריח של ינות לבנים וברודים צעירים, אז הרבה מאוד מהסל הזה הוא קשור לשמרים ולא בכלל לא לזן.
זה מצחיק, אני חשבתי שדווקא בינות לבנים צעירים, זה שיותר קרובים כאילו למקור של הענב, מה שנקרא שעברו פחות ישון, פחות חבית, פחות זה, ציפיתי שזה יהיה פשוט תכונה של הענב עצמו.
של הענב, כן, לגמרי, זה אסוסיאציה הגיונית, אבל זה קטע וזה לא ככה.
מדהים.
וואו.
לא, יש את הזנים האלה עם איזה ריח נורא פיני, כמו גבורצטרמין או המוסקט, ולהם יש איזו חתימה פירותית שלהם, שבאמת לא קשורה כל כך לשמרים, מאוד מובהקת. אבל בהרבה מאוד לבנים וורודים אחרים, מבחינת הענב, התכונות שלו הם לא מאוד, הוא די אנונימי. בסוף כל הריח הפירותי הזה הוא כמעט כולו משמרים.
וואו. אני שתיתי לא מזמן ורמות מקסים שייצרת שלא במסגרת היקב.
זה דווקא כן במסגרת היקב.
זה כן במסגרת היקב?
כן.
סליחה?
למה אומרים את זה? לא, זה בסדר גם.
את אומרת, את לא יחידה שטועה? אז כן במסגרת יקב ורמות מדהים יחד עם נעמה שטרנליכט, וגם שם יש הרבה מאוד פירות באוויר שם, מה שנקרא. אז
אבל זה כבר לא קשור לשמרים.
זה לא מהשמרים.
לא, לרוב בכלל זה גם יין שהתיישן יחסית הרבה זמן, שנתיים בחוץ בחבית. אז כשהשמרים אחרי התסיסה נותנים את האופי שלהם, זה חזק וברור, אבל אחרי אפילו כמה חודשים, לא כל שכן כמה שנים, אז זה כבר לא נשאר, הפירותיות הזו של שמרים. אז כל מה שהרגש בוורמוט הזה, זה קשור בעיקר לאינסוף הסבים ששטרנליך ואני דחפנו לחבית.
דחפנו לשם ודחפנו ודחפנו, ויצא פשוט נפלא, נחכה כבר
לאדום. כן, כן, עובדים על האדום.
יס, יש למה לחכות?
כן.
תקראי לי כשאת הולכת לטום.
בוא נלך, נפתח להם חביות. אורי חץ, תודה רבה רבה.
המון המון תודה.
בשמחה, בכיף.
תודה רבה.
תהנו, אני חוזר לשלג.
כן, יש לכם שלג שם.
כן, כרגע משתולל בחוץ, מה שנראה.
יאה. וואו, יש מצב שאני מחר ברמת הגולן.
כן?
כן, כן.
תיסי קצת להתעברר. לקור, לקפול, לבנות שלג.
לשבור איזה איבר.
כן, לדעתי אם תישארי בתל אביב, אז תתפררי מחר. כולם יהיו פה.
תכלס. תודה רבה, אורי.
המון תודה. ביי.
ביי ביי.
איזה עולם מרתק.
לגמרי. ועכשיו, אחרי שהבנו את כל התפקיד של השמרים בעולם, נראה לי שהגיע הזמן לדבר על פרקטיקה, על איך אופים, איך משתמשים, מה זה בצקי שמרים ומה הם נותנים לנו.
אבל אנחנו לא הולכים לעשות את זה עכשיו, אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא. עכשיו אנחנו נלך הביתה, אנחנו נחשוב טוב טוב על מה שעשינו, ובשבוע הבא אנחנו נפגש כאן לכל מה שאי פעם רציתם לדעת על שמרים, לא העזתם לשאול, ממש התביישתם לשאול, אבל אני כאן כדי לשאול את כל השאלות המטופשות האלה עבורכם, ו... אדמור אורן לוקסנבורג, יענה. אנחנו ניפגש בשבוע הבא.
תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו זמינים לכם באינסטגרם, כמובן אפרת, קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, יש לנו גם מייל enzel.luxi@gmail.com, ובכל זמן שתרצו לדבר איתנו, אתם מוזמנים, ועד שבוע הבא, יאללה ביי.
ביי.